שיעור פרשת צו פורים תשע"א. צו פורים תשע"א, דברי שיר. מוריי ורבותיי, צו את בני ישראל ואמרת עליהם. איך מתחילה הפרשה? צו את בני ישראל ואמרת עליהם מה? צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה. היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה עד הבוקר. אומר רש"י, אין צו אלא לשון זירוז, ביותר צריך זירוז במקום שיש חסרון כיס. והמפרשים ובעלי הדרוש מאוד אוהבים את המילים האלה, שאין צו אלא לשון זירוז, ביותר צריך זירוז במקום שיש חסרון כיס. אז ככה, בספר אוצרותיהם של צדיקים מביא בשם רב ישראל בעל שם טוב הקדוש, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, כתוב בגמורה ארקין דף ט"ז, עד היכן תכלית איסורים? מה זה הסוף, הסוף של האיסורים? עד איפה זה עדיין נקרא איסורים? התשובה היא במתנית התנה, אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלוש ועלו בידו שתיים, זה כבר נקרא איסורים. הוא רצה להוציא שלוש שקל, היה לו רק שתי שקל. הוא רצה להוציא שטר של 50, היה שטר של 20. זה כבר נקרא איסורים. מה? לא. כן? כן. אם היה לו רק זה בטח איסורים. אם לא היה לו מספיק זה בוודאי איסורים. מה? לא, אז הוא יקבל עודף. מה? לא, אז אני אומר, הוא לא צריך להכניס עוד פעם את היד, הוא יקבל עודף. אבל אם עלה לו שטר של 20 במקום 50, אז עכשיו הוא צריך להכניס עוד פעם את היד. אז שאל הבעל שם טוב, נו מה אתה עושה באמת? זה נקרא איסורים. באמת, זה נקרא איסורים. אמר הבעל שם טוב, באמת בשביל מה איסורים באים על האדם? לעורר אותו, תשים לב מה קורה איתך, תחזור בתשובה, תסתכל ימינה שמאלה, תראה מה קורה. אז אדם שיש לו שכל, הוא כבר שם מתעורר. מתי? כשהוא הכניס את היד להוציא שלוש, הוא יצא שתיים, כבר הספיק. שם הוא כבר מתעורר, הוא לא מחכה שיהיה יותר גרוע. הטיפש אומר, זה כלום, זה מקרה. זה מקרה, אז עכשיו בסדר גמור, אם זה מקרה, אז בוא נחכה, נמשיך הלאה. עד שתבין שזה לא מקרה. שויטה, עד איכן תכליס איסורים? ממילא אומר, זה הכוונה, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס. כלומר, לזרז אותך להתבונן שאפילו זה בהשגחה פרטית, ואם זה בהשגחה פרטית, אז על אדוני תתעורר, למה יצא לך כך ולא כך? לכן צריך ביותר זירוז במקום שיש חסרון כיס, שזה לבד יספיק לך. כך מביא בשם האדמו"ר מסקולן, מסקולן, כן. אנחנו נעבור הלאה, עדיין בעניין הזה של צו, מיד ולדור, לא, אנחנו נעבור מזה רגע אחד, כן. ואש המזבח תוקד בו, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. במי? ויש המזבח תוקד בו, במי? במזבח לכאורה. אבל הוא מביא, זה שלח לי שיהיה בריא הרב רבן ציון הכהן סנה, יש פה השבוע הרבה ממנו, אז הוא שלח, כן כן, אז הוא שלח שהחידוש הערים בחן פעם את הנכד שלו ליבלה. מי זה היה ליבלה? אספסמס, רק הוא היה ילד קטן, הוא היה ילד של חיידר. אז הוא שאל אותו, ואש המזבח תוקד בו, במי? אז הוא אמר לו, מה שאלה? בכהן, שיהיה אש של קודש בכהן. אז הסבא מאוד חיבק אותו ואמר, מובטחני בו שיהיה מורה דרך בישראל. ובאמת יצא ממנו השפת אמת. ופשט את בגד... מה? החידוש הערים אחריו היה שפת אמת, הרי הילדים של החידוש הערים כולם מתו בחייו, הנכד היה שפת אמת, הוא היה במקומו. ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה. אומר גם כן משהו שלח בשם הרב מאיר מפרי משלן, שכשהגיעו לפוסוק הזה הוא התחיל לבכות. למה? אמר רב מאיר, תשמעו מה שכתוב פה, יבוא יום שיפשיטו אותנו מהבגדים שלנו וילבישו במקום זה תכריכים. הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. לא רק זה, אלא והוציא את הדשן מחוץ למחנה, הוציאו אותנו לבייס הקבורס, ואז והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, אז יהיה האש של הגיהנום רחמונא ליצלן. צריך הרבה איסאוירוס. אך אך אך, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה. טוב רבו יצאי, פה אני הבאתי סיפור ארוך מאוד, וזה מתוך הספר מתוק האור על ויקרו פרשת צו. למה הבאתי? אולי יש כאלה שלא קנו את הספר, וחוץ מזה גם אלה שקנו לפעמים מרוב חומר לא שמים לב. זה סיפור ממש מזעזע על רב פנחס שרייבר, זכר צדיק לברכה. הוא היה ילד שהגלו את ההורים שלו לסיביר. הוא היה ילד בן 11 והיה לו אח בן שנתיים. אבא שלו מת, הוא קבר את אבא שלו, הוא בילד בן 11. אחר כך אמא שלו מתה, הוא קבר גם אותה, הוא נשאר לבד בעולם בסיביר עם ילד בן שנתיים, ילד בן 11 עם ילד בן שנתיים. והוא התגלגל בזה עד שהוא הגיע לשם לטהרן, מה שנקרא ילדי טהרן, ושם ניסו להעביר אותו על הדעת בכל הכוחות, עם מכות ועם הרעבות ועם כל מיני דברים נוראיים מה שעשו. והגיע לארץ וביקש ללכת לישיבה, לא נתנו לו. אבל מה, היה לו דבר אחד, שהוא יצא מסיביר, דבר אחד היה לו ביד, זה היה שולחן אורך יורדה וגמורה. אז עם זה הוא הלך, ואת זה הוא ידע כבר אז בעל פה. אחרי זה לקחו לו את זה, ומה הוא לא עבר. סופו של דבר הוא פגש בכותל שני בחורי ישיבות, הוא רץ אליהם, ובקיצור עשו פעילות גדולה, והוא הגיע לישיבה. הוא צמח להיות רב פנחס שרייבר, שהיה תלמיד חכם גדול מאוד מאוד, המצמדה גדולה. כדאי לקרוא את הסיפור הזה, זה סיפור ממש מדהים, מדהים איך אנשים עוד החזיקו מעמד. ועכשיו אנחנו עוברים לעוד קטע אחד על הפרשה. זאת תורת העולה, פרק ו' פסוק י' ח'. אפשר לקבל רגע חומש? תודה רבה. פרק ו' פסוק י' ח' כתוב, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, זאת תורת החטאת, במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת לפני השם, קודש קדשים היא. קודש קדשים היא. מה זה זאת תורת החטאת? שצריך להביא חטאת, כן? אבל יש בגמרא שכל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה. לא רק כאילו הקריב עולה, אלא כאילו הקריב עולה, מנחה, חטאת ואשם. אז הוא מביא כאן הרב סנה, שכתוב בגמרא שרבי טרפון קרא ואיתה. הוא אמר, אמרו חכמים בשבת לא לקרוא לאור הנר, שמה ישכח ויבוא להטות. רבי טרפון אמר, אני לא אשכח. בסוף מה קרה? הוא קרא ואיתה. אז הוא כתב על פנקסו, שיבנה בית המקדש, אני אקריב חטאת שמינה. אז שואל הרב אוזנר, למה הוא צריך להקריב חטאת שמינה? מה זה שמינה? חטאת. חוץ מזה, הוא יכול עכשיו ללמוד וזהו. אז הוא אומר שהרב אוזנר תירץ ככה, הוא בעצם רבי ישמואל על מה עבר? הוא עבר גם על דאורייטה וגם על דרבונון. כשהוא היטה את הנר זה דאורייטה, אבל כשהוא קרא לאור הנר זה דרבונון. אז הוא עבר גם על הדרבונון וגם על הדאורייטה. אז חטאת זה על הדאורייטה, שמינה זה על הדרבונון. לכן הוא אמר שאני אביא חטאת שמינה. ובשר זבח תודת שלמיו לא, זה נעזוב, גם זה נעזוב. נעבור עכשיו לעמוד 30, פרק ז', פסוק למד ז'. פרק ז', פסוק למד ז'. כתוב כאן, זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים. שימו לב לפסוק למד ח', אשר ציווה השם את משה בהר סיני ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם להשם. אז מתי השם ציווה? מתי השם ציווה? ביום צוותו, ממש תאריך מדויק. אשר ציווה השם את משה בהר סיני ביום צוותו את בני ישראל. אתה מבין מה הולך פה? הוא ציווה ביום צוותו. נו, מתי זה היה? כן. מה, ביום מתן תורה, זאת אומרת? שאלה, מחלוקת רש"י ורמב"ן, אם זה היה לפני או אחרי. נו, זה מה שהוא, אתה בטוח מה שאתה אומר? תשמעו מה שאומר על זה הילקוט הגרשוני. אומר ילקוט הגרשוני בשם האוהל יעקב, זאת אומרת המגיד מדובנה, אומר ככה: בעצם כשאין לנו בית מקדש, אז מה המצב? אפשר להתכפר או אי אפשר? בטח שאפשר. זה הפסוק של המד זין, זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים. אפשר להתכפר. מתי ואיך? על ידי שתלמד תורה אתה יכול להתכפר. אפשר להתכפר גם בזמן הזה. מתי השם אמר את זה שאפשר להתכפר? שאפשר להתכפר גם בלימוד. מתי השם אמר את זה? התשובה היא הנה פה. זאת אומרת, מתי שהוא ציווה על הקורבן הוא גם אמר שאפשר להתכפר בלימוד. זה מה שהוא אומר. זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים, אשר ציווה השם את משה בהר סיני. מה הוא ציווה? שאפשר להתכפר בלימוד. מתי הוא אמר את זה? ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם. שהוא אמר להקריב את הקורבן, הוא גם אמר שאפשר להתכפר בלימוד. זה הכוונה. כך אומר הילקוט הגרשוני, וזה בעיניי מוצא חן מאוד. רק להוסיף עוד מילה אחת, שהפרשה שלנו איך מתחילה? צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה. מה זה תורת העולה? לימוד. שמה? היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה. תדע לך שהאוילו הזאת שאדם לומד בפה, זה גם בלילה בזמן הגלות. על מוקדה, על המזבח, כל הלילה, עד הבוקר. כשיגיע הבוקר ויהיה גאולה, אז יהיה מזבח. אבל גם עד אז, את זה השם ציווה, אפשר לעשות תוירס. אז זה הכוונה פה בפוסוק, פסוק למדחת. אשר ציווה השם את משה בהר סיני. מה? מתי הוא ציווה את העניין של התוירס? התשובה היא ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם, להביא את הקורבן עצמו. אז הוא גם אמר שבתוירס. מה? תוירס אוילו זה יותר מועיל, ודאי, נכון? אז למה צריך שיבנה בית המקדש, תשאל? יש הרבה סיבות שצריך. הלאה, פרק ח' פסוק ד', היי ותיקהל העדה אל פתח אוהל מועד. נו, ותיקהל העדה אל פתח אוהל מועד, ויאמר משה אל העדה, זה הדבר אשר ציווה השם לעשות. מה הוא ציווה לעשות? מה כתוב כאן? מביא הרב אוצר אפרים, הרב אפרים פיש לשתיים, בשם אוצר החיים, שכתוב ברש"י שכאן היה מצב כזה, ותיקהל העדה אל פתח אוהל מועד. רש"י אומר זה אחד מהמקומות שהחזיק המועט את המרובה. כאן החזיק המועט את המרובה, איך זה יכול להיות? אז יש מאמר של העולם שלשני אוהבים גם נקב של מחט הוא מספיק רחב, ולשני שונאים כל העולם הוא יותר מדי צר. לשני אוהבים גם חוד של מחט מספיק. לא מספיק, זה לא צר, זה מספיק רחב. אבל לשני שונאים העולם כולו לא מספיק רחב. אז ממילא עכשיו שבני ישראל כולם היו, וזה היה מקום שמועט המחזיק את המרובה, איך זה יכול להיות? כנראה שהיה אחדות. אז אמר להם, ויאמר משה אל העדה, זה הדבר אשר ציווה השם לעשות, שתהיו ככה תמיד מאוחדים. ואנחנו בעזרת השם יתברך עוברים למגילת אסתר. מוריי ורבותיי, אני הבאתי כאן למכור את הספר של ידידי הרב צבי רוטר, הבן של השערי אהרון, שערי אהרון על התורה, הבן שלו כתב עכשיו ספר. הרי המלך, כשכתוב המלך בלי אחשוורוש, זה רומז על הקדוש ברוך הוא. אבל יש לפעמים שאתה פשוט לא מבין, בסדר, רומז, מה רומז? בוא, אני אגיד לך דוגמה, דוגמה. והשתייה כדת אינו נס, כי כן יסד המלך על כל רב ביתו, לעשות כרצון איש ואיש. תסביר לי את זה על הקדוש ברוך הוא. בבקשה. הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות, מה הולך פה? אז הוא עשה ספר שלם, מסביר אחד לאחד את כל המלך הזה. וכדאי לרכוש את זה, זה גם כדאי, וגם זה עזרה לתלמיד חכם, וזה גם זול. אז הבאתי כמה דוגמאות כאן היום לשיעור, שתראו שזה נעים מאוד. והשתייה כדת אין אונס, כי כן יסד המלך על כל רב ביתו, לעשות כרצון איש ואיש. אומר על זה המאור ושמש. מה זה המלך כאן? הקדוש ברוך הוא. ומה זה הכוונה לעשות כרצון איש ואיש? אומר פשוט מאוד, אומר המאור ושמש, הקדוש ברוך הוא נתן בחירה חופשית. השתייה, באת לעולם הזה כדעת, אין אונס, תעשה מה שאתה רוצה, כי חיין יסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. אתה רוצה תלך בדרך של המן, אתה רוצה תלך בדרך של מרדכי. יש בחירה חופשית בעולם הזה, וזה הכוונה, כי חיין יסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. האמת שיש עוד פסוק אחד, פעם אחת לפני כן, שמופיע המלך. איפה? ובמלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן, למגדול ועד קטן, משתי שבעת ימים. מה הוא עשה? איזה מלך? מה הוא עשה? התשובה היא לא. במלות הימים האלה הכוונה שבן אדם נפטר מן העולם ויגיע סוף 6,000 שנה, אז במלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן. שושן זה חקל תפוחין שם, אני יודע מה. אז שם עשה המלך משתה גדול, שם יהיה המשתה של הצדיקים. הלאה. אחר כך כתוב שאספו את כל הבנות, ובערב היא באה, ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני, אל יד שאשגז סריס המלך שומר הפילגשים. לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם. כאן וורט יפה בשם מערב בן ציון סנה, בעמוד 34. מה כאן הוורט? אומר שהתרגום על המגילה אומר כאן דבר ממש מיוחד. כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם. מה זה ונקראה בשם? אומר תרגום, בשמה מפורש וכתיב. בשם המפורש והכתוב. מה הולך פה? נעשה הקדמה לפני שנגיד מה שהוא אומר. יש בשם, הבאנו את זה בשבוע שעבר, אני אמרתי את זה, שאני זוכר את זה בשם הגאון מבילנה, הוא הביא את זה בשם מישהו אחר. בשם מי? על המגילה נקראת בי"א וי"ב, מברי מפרי משלן, שי"א, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו, בגימת, אתה מוסיף את זה לזה, י"א וזה, בסך הכל כמה יוצא? 65, זה א' ד' נ' י'. לעומת זאת, לא פחות ולא יותר, זה י' וט' ז', זה 26. בזמן הזה כתוב בתורה שאסור לקרוא בשם המפורש, לא כשאני נכתב אני נקרא, אלא אני נקרא רק באלף דלת נון יוד. אז מגילה זה מלשון גלוי, מגילה נקראת רק באלף דלת נון יוד, לא פחות ולא יותר. את היוד כיוו כי אסור להגיד. מתי יהיה מותר להגיד את זה? אתה יודע מתי? כי אם חפץ בה המלך אז נקראה בשם. מי נקראה בשם? אומר התרגום, בשמה מפורש וכתיב. אז יהיה מותר לפרש את השם שכתוב, תיות כיוווקי. ככה הוא שלח בשם החוכמה מאין. בשם מי זה? רב הקדוש, רב יצחוק מסטיצ'ין. הלאה. ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. שוב פעם המלך, מה כאן המלך? מביא דבר נפלא ביותר בשם רב ראובן הקסטר. רב ראובן הקסטר הוא בן דוד שני שלי, הוא היה משגיח בישיבת באמריקה, בלייקווד. הוא היה תלמיד של המשגיח הרב וכטפוגל, ואחר כך שהוא נפטר הוא עלה לארץ. עכשיו הוא משגיח בישיבת ברכפלד, מיר ברכפלד. אז הוא מביא בשמו משהו יפה מאוד, באמת. הוא אומר, תראה, מרדכי עשה טובה למלך, הוא הציל את החיים שלו. אתה יודע מה זה הציל את החיים שלו? היום אם בן אדם מוצא פצצה באיזה מקום ומגלה תושייה קצת, מיד עושים טקס שלם. המפכ"ל של המשטרה מגיע, והרמטכ"ל וראש הממשלה, ומעניקים לו תעודת הוקרה. שמע, בן אדם הציל את מי יודע כמה אנשים. כאן מרדכי הציל את המלך. הציל את המלך, אתה יודע, בן אדם הציל את המלך, חכה שיהיה משהו. לא יודע אם יתנו מתנה. בסיפורים הולך שהמלך הכניס אותו לאוצר ואמר לך, יש לך חצי שעה לאסוף מה שאתה רוצה. אבל גם אם לא זה, אתה יודע, או קרה משהו שיהיה כלום. אז אתה אומר, תשמע, המלך עסוק. המלך עסוק, בשבוע הבא יהיה. לא שבוע הבא ולא בעוד שבועיים ולא בעוד חודשיים, ועובר הזמן ובטח שכחו מזה כבר. ובן אדם מתייאש, אומר, מה זה פה? בסוף מה קרה? התברר שזה כתוב בספר הזיכרונות, ובגלל שלא שילמו לו במקום, אם היו משלמים לו במקום, זה היה תעודת הוקרה, מקסימום $1,000 מתנה, כל הכבוד. אבל בגלל שלא שילמו לו במקום, מה יצא מזה? הצלה של כל כלל ישראל. אומר אותו הדבר עם המלך הגדול שלנו. הרבה פעמים בן אדם מתפלל, הוא אומר, שמע, זה לא עוזר. אני מתפלל, וזה לא, זה לא, לא רואים את התוצאות. נו, והתפילה, ועוד פעם תפילה, ועוד פעם תפילה. נו, ומה קורה? והוא אומר, אני לא מבין. בא המגילה ואומרת, תקשיב, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. תדע לך, מה שאתה מתפלל, הכל כתוב בספר דברי הימים לפני המלך, ותפילה שנענית מיד, אז היא נענית מיד, אז מה שביקשת קיבלת. אבל תפילה שלא נענית מיד, היא דוגרת שמה, והיא נהיית גדולה יותר ויותר, ובסוף, אתה יודע מה שאתה מקבל? הצלה של כל כלל ישראל. כן, נכון, נכון, יפה, יפה, הנה דוגמה. מרים, נכון, מרים, לא חמש דקות, אבל רבע שעה כתוב, 20 דקות. מרים חיכתה למשה, ותראה מה שקרה. היא לא קיבלה שכר הרבה זמן, בסוף, שהגיע הזמן, או, איזה שכר היא קיבלה. חשבנו פעם, נכון. אבל עוד, כן. יש גמרא דומה לזה, הגמרא אומרת, שאיך קוראים לו, אילי ראה את שמואל בגיל שנתיים שהוא מורה הלכה בפני רבו, אז הוא רצה שימות, וחנה באה והתפללה, מה אתה רוצה לי, תוותר לו, תסלח לו, לא לא, שימות, אני אתפלל בשבילך יוולד ילד יותר טוב. אז מה היא ענתה לו? אל הנער הזה התפללתי. מה אומר שם המרשו? אני לא רוצה ילד של מויפס, אל הנער הזה התפללתי. 20 שנה תפילות נכנסו בילד הזה, אז מה אתה רוצה לתת לי ילד שנולד מקונצים? לא רוצה. רוצה את הילד הזה. למה? 20 שנה של תפילות נכנסו פה בפנים. זה אני רוצה. אולי שייך לזה גם מה שאמרתי לכם פעם בשם מחל יהודה, שהוא אמר, הוא ראה במשך השנים היו משפחות שהביאו לו את כל הילדים שלו ללמד אותם בישיבה. נניח במשך 10 שנים באו 5 ילדים, 5 בנים לישיבה. 4 היו מצוינים, 1 מופרע, אבי אבות המופרעים, צריכים לזרוק אותו ולהחזיר אותו ולדבר עם ההורים ולהזמין את ההורים ועוד פעם לזרוק אותו ממש בקושי התגלגלו איתו עד סוף הישיבה קטנה. בסוף הוא אומר, עברו 20 שנה, כל 5 האלה מביאים לי את הילדים שלהם, אז אני פוגש אותם ואני רואה שהארבעה שהיו מצוינים נשארו מצוינים, ורק המופרע הזה נהיה ראש ישיבה. אמר לי מחל יהודה, מה הפשט? מה אני אגיד לך מה הפשט? כל המצוינים האלה היו מצוינים, נשארו מצוינים. כל המצוינים האלה היו מצוינים, נשארו מצוינים. המופרע הזה, האמא בהדלקת נרות בכתה בשבילו, האבא נתן צדקות בשבילו, וכל זה בסוף נכנס למקום. לרפואת מיכל רחל בת אביגיל. כן, נמשיך הלאה. פרק ג' כתוב, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן. עכשיו שימו לב, זה עבדי המלך. עבדי המלך, מי זה עבדי המלך? זה התלמידי חכומים, עבדי המלך. אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להומון, כי כן ציווה לו המלך. מה הפשט? אז הוא מביא בשם סבא שלו, סבא שלו היה רב בהונגריה, בעל מחבר ספר זיכרון מנחם. הדין הוא ככה, כל המצוות חוץ מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, כל המצוות מה הדין שלהם? יעבור ואל יערג. מה הדין אם אחד רוצה להתנדב? אומר, שמע, לפי ההלכה אני לא חייב למות, אני רוצה למות. מה הדין? מחלוקת, יפה מאוד. הרמב״ם פוסק שאסור, הרמב״ם ודעימי, זאת אומרת, זה סיעה שלמה של ראשונים, סוברים שאסור. לכן כל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להומון. למה? כי כן ציווה לו המלך. ככה השם אמר, שבמקרה שזה רק אנדרטה, אז זה לא יאריג ואל יעבור, אז אסור למות, אז לכן הם משתחוו לו. אז למה מרדכי לא יכרז ולא ישתחווה? כי מרדכי אחז שגדול הדור מותר לו להחמיר על עצמו. למה? שעל ידי שהוא יחמיר על עצמו יהיה מצב כולם יראו וילמדו את החומרה של העניין, אז לגדול הדור מותר, כמו חנניה משואל ועזריה. הרי זה הקושייה הגדולה על הרמב״ם. הרמב״ם אומר שאסור להתנדב למות, חנניה משואל ועזריה שם זה היה הרי רק אנדרטה, זה גמורה מפורשת שזה היה רק אנדרטה. אז אם כן, למה לא גמורה תוספות, אז למה הם מסרו את נפשם? אז זה היה תירוץ שגדול הדור כן יכול למסור את נפשו. לכן ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? הם שאלו אותו, מה קורה איתך? לך מותר לעבור את מצוות המלך? והתשובה היא כן, מרדכי אחז שהוא, בגלל שהוא גדול הדור, מותר לו לעשות את זה. מה? לא, נכון, כך כתוב, כי יגיד להם. ויאמרו עבדי המלך שבשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כי אמרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם, ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. נו, מה הוא אמר להם? לא, כנראה שהוא אמר להם שהוא רוצה, נכון, אז לפי זה צריכים להבין את ההמשך, אתה צודק. רק תשמעו רבותיי, הוא מביא כאן בשם מישהו שכנראה לא רוצה להזדהות, רב יוד מם שינזל. בסוף הקטע בעמוד 37 הוא מביא, רב יוד מם שינזל היה מתרגש מאוד בזוכרו איך שקרא אדמור הביסברום, ביסברום זה סלוני מסתומן, פסוק זה בכל חוצה וטובע יורד לעומק השיטין, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? אם המלך זה הקדוש ברוך הוא, אז הלו, מה קורה איתך? למה אתה עובר את מצוות המלך? מה? כן, לא, מה שכתוב זה בסוף שהוא עבר הוא התעסק בצורכי ציבור. הלאה, ויאמר המלך לאמן, הכסף נתון לך והעם לעשות בו כתוב בעיניך. אז המלך אמר לאמן, המלך זה הקדוש ברוך הוא, הוא אמר לאמן, הכסף נתון לך והעם לעשות בו כתוב בעיניך. המדרש אומר, תראו את המדרש בעמוד 38 במדרש, ויאמר המלך לאמן, הכסף נתון לך, הכסף בגימטריה 165 כמו העץ, חוש בני דדין כחוש בני דדין. נו, אז מה? אז מה אם זה אותו גימטריה? אז זה הכוונה, הכסף נתון לך, העץ נתון לך, זה הכוונה שהמלך אמר לאמן? התשובה היא, אומר התפארת ציון, לא, אומר התפארת ציון שהכסף נתון לך בזמן שהכסף היה בידיים של אמן. הוא לא הולך לפי החתם סופר המפורסם, הוא אומר לו, הוא לא לקח את זה, אז מה זה הכסף נתון לך? מה אתה נותן? זה מה שהיה קשה לחזל, ולכן הם אמרו הכסף זה גימטריה העץ, וזה הכוונה. הקדוש ברוך הוא אמר לאמן, אתה נותן כסף, אתה, הכסף נתון לך, העץ נתון לך, כמו מוכן לך העץ, זה בסדר גמור, הכסף נתון לך והעם לעשות בו כתוב בעיניך. הלאה, הארצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות. והמלך והמן, המלך והמן, מה? כן, איך זה יכול להיות באותו משפט, באותו נשימה? והעיר שושן נבוכה. אז הוא מביא כאן מהרוקח והמלך והמן ישבו לית. מה הכוונה? לא היה כך שהמלך והרשע ישבו כך. ולפי שהמלך סתם מלכו של עולם, המן ישב לשתות ולהרע לישראל, והקדוש ברוך הוא ישב וביטל הכל. והמלך והמן ישבו לשתות, זה מה שעשה המן, אבל מה השם עשה? ביטל את הגזרה. עכשיו הוא מביא כאן עוד דבר, שמה שכתוב לית, הכוונה שתמיד כשכתוב המלך והמן אז כתוב יבוא המלך והמן, מדברים על אחד, יבוא המלך והמן. פה כתוב והמלך והמן ישבו, הולך על שניהם ביחד. לכן אומר הרוקח כאן לית, כאן אי אפשר להסביר את זה על הקדוש ברוך הוא, כאן זה המקום היחיד שאי אפשר להסביר את זה על הקדוש ברוך הוא. פרק ה', ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. מה הולך כאן? אז כאן הוא מביא דבר יפה יפה. מה ההלכה? אם אדם עומד בארץ ישראל ורוצה להתפלל, לאן הוא צריך להתכוון? לכוון את הגוף שלו, לאן? לירושלים. איפה המחשבה שלו צריכה להיות? בקודש הקודשים, שם צריך להיות המחשבה. אם אדם עומד בחוץ לארץ, גם אותו הדבר, צריך להתכוון לירושלים. אבל אם הוא לא יודע את הכיוון, מה הדין? מה? לכל הפחות את הליבוי לכוון לירושלים. ואת הליבוי הוא צריך לכוון ממש לקודש הקודשים. תגידו, מה יש שם בירושלים כל כך זה? למה כל הזמן צריכים להתכוון לירושלים? התשובה היא, יש בית מקדש למעלה מול הבית המקדש של מטה, והקדוש ברוך הוא יושב בבית המקדש של למעלה, וכל התפילות עוברות לשם. וזה מה שכתוב כאן, והי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד, איפה היא עמדה להתפלל? איפה היא עמדה? בחצר בית המלך הפנימית. מה היה שם בחצר בית המלך הפנימית? נוכח בית המלך. ואיפה המלך? המלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. איזה בית? בית המקדוש. שם הקדוש ברוך הוא יושב. זה פילי פלואים. עכשיו אנחנו עוזבים לרגע את העניין של המלך ועוברים לבורד של הרב בן ציון סנה. פשוט לפי הסדר של המגילה, כתוב במגילה ולא קם ולא זע ממנו. אז הוא מביא שפעם שאל הרב ישראל מירוז'ין, כן, הסבא קדישה, שאל בפורים בשולחן מה המעלה הכי גדולה שהייתה למורדכי. אז כל אחד אמר, תלמיד חכם, זה סנהדרין, אחד אמר מסירות נפש, אחד אמר, אבל הרב ישראל מירוז'ין אמר לא, ולא קם ולא זע. זה שהוא לא קם הרבה יכולים לעשות, אבל ולא זע? עומד פה אמן המתח זה, ולא זע? זה הגדולה הכי גדולה של מרדכי. ולא קם, אז יכולים, לא קמתי, אבל ולא זע, זה כבר לא לזוז, לא להרגיש אותו בכלל, אתה יודע, לא, שלא יעשה פה עוד כמה דפיקות מיותרות בלב. זה כבר דבר, אומרים שפעם, אני יודע מי, הסבא מנוברדוק אולי, אמרו שהוא עשה קידוש ונכנסו הקוזאקים, והוא עמד באמצע הקידוש והקוזאקים עברו, אז כל הבני הבית התחבאו מתחת לחלונות שלא יראו שיש פה בנשים, והוא עמד עם הקוז של הקידוש והקוזאקים עברו, ואחרי שהם עברו כולם קמו וראו שלא נשפחה אפילו טיפה אחת. זאת אומרת, הוא לא רעד, הוא לא רעד בכלל. ככה מספרים. הלאה בעניין של השערי צבי של הרב רוטר, וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. כאן הוא מביא מהרבה מכבוד קדושת האדמור מתולדות הארון, זכר צדיק לברכה. מה? אומר, אמן זה היצר הרע. היצר הרע כל היום מנסה להחתיא את היהודי, בוא איתי לפה, בוא איתי לשם. אני אומר לך, תשמע, כדאי לך, בסוף מגיע מנחם העירים, היהודי רץ לבית כנסת, באמצע יש לו גם שיעור, נעמד להתפלל, ארון הקודש וזה, אומר היצר הרע, הלך עליי, כל מה שהשקעתי בו התפספס. למה? הנה הוא בא לבית כנסת, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, לומד שיעור תורה, הלך. אומר, זה מה שכתוב כאן. אומר המן, היצר הורה, וכל זה איננו שווה לי. מתי? בחולת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. שהיהודי נכנס לבית הכנסת ולומד שם ומתפלל שם, כל מה שעשיתי לא שווה כלום. כל כך יפה, כל כך יפה.
זה חוק
משמע לבית המדרש, איך הוא יודע? נכון. יפה. טוב, עוד משהו מהרב בן ציון סנה, כתוב, והמה נדחף אל ביתו, אבל וחפוי ראש. מה זה נדחף? נדחף זה בדרך כלל שיש מישהו שדוחף, לא? התשובה היא, כל אלה שהיו ברחוב, איכשהו עבר לידם עשו, לך מפה! כל אחד הריח את הזהו, מה שהיא שפכה עליו. לך מפה! אז דחפו אותו הביתה. לכן, מה נדחף אל ביתו, אבל וחפוי ראש. זה הוא מביא בשם ספר משל ומליצה להמגיד רבי יצחוק אליהו לנדו מווילנה. עכשיו, יש וורט שמישהו שלח לי אותו בשם הרב עובדיה יוסף, אבל איך שראיתי את הוורט, לא רק חשבתי, נזכרתי שזה וורט יותר עתיק, אז חיפשתי קצת ומצאתי שמביאים אותו בכל מיני ספרים, חלק מביאים בשם זה, חלק מביאים בשם, אבל זה וורט עתיק, זה פורים תוירי קצת, אבל זה וורט עתיק. אז הולך ככה, כתוב שהבת שלו שקלה עציצה, הבת של המן לקחה את העציץ, זרקה עליו, למה? אז אומרים בשם בדרך צחוס, בדרך צחוס. מה? כתוב, מה היה עץ הדת? חיטה. מחלוקת, אבל לפי דעה אחת זה היה חיטה. עכשיו, פה מדובר באיזה תאריך? תזיין ניסן. אז חמץ. ומה הדין באמת אם אחד מוצא חמץ בפסח? הדין הוא חייב לקפות עליו את הכלי. אז ממילא, האמן הזה הוא הרי היה חמץ אחד גדול. אז ממילא כשהיא ראתה אותו מצד דין תשבית, הוא יזרקה עליו כלי כדי לכפות עליו את הכלי, וזהו. כן. יש בזה עוד עריכות גדולה, הוא מביא כאן הרב הזה, אני העתקתי את זה פה מספר שהריתי יעקב, אבל יש בזה עוד עריכות גדולה בספרים. טוב, אנחנו עוברים חזרה לרב רוטר. זה הבת שלו. כן, זה פורים צעיר, זה לא משנה, זה פורים צעיר. כי נמכרנו אני ועמי. כי נמכרנו, מה נזכרתי? גם כן, זה בדיחה כזאת. אחד אמר לי השבוע, איך קראו לחברת הגז שהייתה ב... שיש גז, אני רואה שמכירים את זה. כי נמכרנו אני ועמי, אתה אומר מה שהיינו ילדים? טוב, כנראה הייתה לי ילדות עשוקה. כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי, כי אין הצר שווה בנזק המלך. מי מינה אותה למכור את עם ישראל? מה זה הדבר הזה? היא באה להתחנן, אז היא אומרת, שמע, רוצים להרוג אותנו. אם היו מוכרים אותנו לעבדים, שואלים, לא, בסדר, אין בעיה. מה אין בעיה? למה אין בעיה? מה, מי מינה אותך לאפוטרופוס על עם ישראל ככה למכור אותנו? מה זה הדבר הזה? אז הוא מביא הרב רוטר, שבמדרש כתוב שהעסק הזה היה בגלל המכירת יוסף. הקדוש ברוך הוא אמר, אתם מכרתם את יוסף, בסדר גמור, אז עכשיו ימכרו גם אתכם. אז זה היה מידה כנגד מידה על מכירת יוסף. אתם מכרתם את יוסף, אז עכשיו, אז ממילא באה אסתר ואמרה ככה, על מכירת יוסף, מה מכרנו אותו? להרוג אותו? למה מכרנו אותו? לעבד. בסדר גמור. אז אם... כי נמכרנו אני ומי להשמיד הרג ולעבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי. למה? כי אין הצר שווה בנזק המלך. כרגע אם זה היה מכירה מול מכירה, אין לי מה להגיד, אבל עכשיו שהוא רוצה להרוג אותנו, אז אין הצר שווה בנזק המלך. איזה נזק אנחנו עשינו למלך, למלך מלכו של עולם, שמכרנו אותו לעבד את יוסף? אבל עכשיו אתה עושה מוות פה, אז אין הצר שווה בנזק המלך. מה שהמלך אמר, שזה מכירה בעד מכירה, אבל לא ככה. עד כאן בעניין הזה. ועכשיו מהרב מאפתא, כן, נכון. זה לא מסתדר.
זה לא שווה בנזק המלכים,
בסופו של דבר
רק
מכרו
אותו.
יפה. בספר אוצר המרגליות הוא מביא מהרב מאפתא, רבותיי, שהרב מאפתא אמר, מה היא אומרת? ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי. מה זה? התשובה היא, המן רימה את המלך. הוא אמר לו, אני רוצה להשמיד, להרוג, סליחה, הוא אמר, אם על המלך טוב ייכתב לעבדם. מה זה לעבדם? תלוי אם אתה כותב את זה עם עין או עם א'. אז הוא אמר לעבדם, לעבדם, עם האנשים מהם עבדים. המלך על זה חתם, הלך הרשע הזה וכתב באלף, לעבדם. לכן אמרה אסתר, תראה כבוד הרב, כבוד המלך, אם הוא היה עושה מה שאתה אומר, אני לא יכול להתווכח, זה אתה אמרת. אבל אין הצער שווה בנזק המלך, לך הוא אמר עם עין, ולנו הוא עשה את זה עם א'. לכן המלך שאל, מי הוא זה ואיזה ראש, אבל לא הוא יבוא לעשות כן. אתה שואל, בפרסית אין הבדל בין עין לא'. שאלה טובה. פעם שאלתי את זה את רב חיים קניבסקי על וורד של הגוהן. אומרים בשם הגוהן שכתוב, אשר יגיד מרדכי על ביגטנה ותרא שני שרים. מה זה ביגטנה? ממתי הוא ביגטנה? פעם קראו לו ביגטנה. התשובה היא שהרשעים האלה, הבנים של המן, הם היו סופרי המלך, אז הם החליטו לכתוב, אם כבר מרדכי עשה משהו טוב, בוא נעשה את זה שהוא לא הביא מידע מדויק, והרגו גוי אחד סתם, כי הוא אמר ביגטן או תרש. זה לא היה מידע מדויק, אז הרגו את שניהם. מה עשה המלאך? את האור הוא הפריד, ביגטנה ותרש. וורט יפה מאוד, אבל זה לא בעברית. כתבו שם בפרסית או בעברית? אז שאלתי את זה את רב חיים, אז הוא אמר שהשפות השמיות הן מאוד דומות. פרסית זה שפה שמית, אני לא יודע, אבל אולי כן. אז הוא אמר, זה שפות שמיות, אז הן מאוד דומות, כמו בערבית. יש המון מילים שזה ממש כמו בעברית, המילים בערבית. ארמית זה שפת קודש, אבל שם זה פרסית. אולי זה דומה, אולי בפרסית העתיקה היה גם כן מילים דומות. תראו, רבו ישי, תשמעו, איך קראו לאסתר? אסתר או הדסה? אתה אומר הדסה, אני אומר אסתר, בוא נתווכח. הדסה היא אסתר, נו, מה, איך קראו לה באמת? התשובה היא שהגמרא אומרת כמה דעות בזה. באמת קראו לה הדסה. אז למה, מאיפה הגיע אסתר? על שם שהייתה דומה לאסתהר. אומר רשי, ירח. סליחה? ירח זה אסתהר? מה התשובה? סהר. עכשיו תגידו לי, בסהר, באיזה שפה זה? זה עברית, זה לא בשום שפה, רק בעברית. רואים שהפרסית העתיקה הייתה דומה לעברית, יש מילים שדומות. נכון. נכון. נכון מאוד. זה אבל רק בשפות השמיות. בשפות האחרות יש מילים מתוך העברית, יש מילים מתוך העברית, אבל זה לא דומה. כן, נכון. טוב, רבו ישי, אנחנו ממשיכים הלאה עם המגילה. החשטרנים בני הרמחים. מה זה החשטרנים? אומרת הגמרא במסכת מגילה דף י"ח, לא יודעים מה זה. לא יודעים. אומר המהר"ל דיסקין, אם ככה עכשיו יובן הגמרא. מה מסכת מגילה אומרת? מבטלים תלמוד תורה לקריאת מגילה. שואלים כל המפורשים, מה, מגילה זה לא תורה? זה אחד מ-24 ספרים. זה מגילה, זה תורה. אז יש תירוצים שונים. אבל אומר המהר"ל דיסקין, לפי זה עכשיו הכל פשוט. אם אחד לא מבין מה שהוא אומר, אז זה שווה משהו? זה תורה או לא תורה? זה לא תורה. כאן כתוב שהחשטרנים לא יודעים על מה הם. אז אם ככה, על זה נאמר, מבטלים תלמוד תורה לקריאת המגילה. ואת עשרת בני המן תלו, רבותיי, רב מאיר שפירא מלובלין, כך מספר הרב סנה, שרב מאיר שפירא מלובלין הגיע לאיזה יהודי עם הארץ גדול, כנראה גם גס רוח בצורה מספקת, והיהודי הזה אומר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר, כסף לישיבה. הסביר לו את העניין. אז היהודי הזה אומר לו, אני אשאל אותך שאלה, ואם תדע לענות, אני אתן לך את הכסף. כן? בבקשה, שאל. אומר לו היהודי, יש לי שאלה כבר מטרידה אותי הרבה שנים. למה את עשרת בני המן תלו? למה לא עיקו אותם בעשרת המכות שהיה במצרים? מה אתה יכול לענות ליהודי כזה? אז רב מאיר שפירא אמר לו, על המקום הברקה. הוא אומר, תשמע, אם אתה רוצה לתת להם את עשרת המכות, אז צריך לפי הסדר. לפי הסדר יוצא שדלפון מגיע לו מכת הרוב. מי לא יודע שדלפון לא יכול לחתום ערב? אז הוא נהנה ונתן לו תרומה. הדלפון והערב לא מסתדרים ביחד. כן. משלוח מנות ומתנות לאביונים, כתוב ככה, משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. אז אומר על זה בספר אוצרותיהם של צדיקים, בשם הרב החוסיד רב חיים אויזר מרינובסקי, בשם זקינו הרב הגאון רב מוישה טרשצ'נסקי, אבדק קרמנצ'וק, איפה זה קרמנצ'וק? לא יודע, אולי ברוסיה באיזשהו מקום. קרמנצ'וק, זה צריך להיות רוסיה, ליטה, רוסיה, באזור ההוא. בכל אופן, אז הוא אומר דבר יפה מאוד, שהעניין הזה של מתנות לאביונים ומשלוח מנות בא לתקן את העבירות שעשו בזמן אחשוורוש. מה היו העבירות שהם עשו? אחד זה שנהנו מסעודתו של אותו רשע, ובית מה עוד היה? שהשתחוו לצלם. אז הוא אומר, זה שאכלו מסעודתו של אותו רשע, אז עכשיו תקנו לשלוח מנות איש לרעהו, אוכל כשר, מה שצריך, לא מה שלא צריך. ודבר שני, מה שנוגע לעבודה זרה, אז אמרו, מתנות לאביונים. למה? כי הגמרא אומרת שמי שמעלים עיניו, כן, מי שמעלים עיניו, או, הנה, כי כל המעלים עיניו מהצדקה כאילו עובד עבודה זרה, זה כסוב בסדף סמכת עמוד א', אז זה התיקון לחטא, זה היה. עוד בעניין של אותו פסוק, משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, זה פרק ט' פסוק רב ב', הוא שואל למה במנות איש לרעהו כתוב משלוח ומתנות לאביונים לא כתוב משלוח. עדינו, יש בפוסקים כאלה שסוברים שמשלוח מנות צריך להיות דווקא על ידי שליח, ומדייקים את זה במילה הזאת, ממשלוח, דווקא על ידי שליח, לא לתת מיד ליד אלא לשליח. אז טוב, אז זה אבל אומר, תשמע, זה הכל לגבי משלוחי מנות, תשלח עם שליח, אבל אם אתה צריך לתת מתנות לאביונים, לא מתאים שליח, תעשה את זה בעצמך, תן לו, שאף אחד לא צריך לדעת מזה, אל תבייש אותו. לכן פה כתוב משלוח ופה לא כתוב. מה? כן, נכון, היום באמת יש משלוח, קופת העיר. על כן קראו לימים האלה פורים, על שם הפור. מה זאת אומרת, על כן קראו לימים האלה פורים, על שם הפור? ממתי אנחנו מדברים פרסית? אולי אתם יכולים להסביר לי. הרי כתוב במגילה, הוא הפיל פור, הוא הגורל. כלומר, גורל זה בעברית, פור זה בפרסית. אז למה קוראים לזה פורים? הם צריכים לקרוא לחג הזה גורלות. שאלה טובה מאוד, שאלה חזקה, כך שואל החתם סופר. אומר החתם סופר, באמת, ממתי הומו נהפך למתורגמן? הפיל פור, הוא הגורל לפני... מה אתה רוצה? הפיל פור בפרסית, מה אתה מכניס פה גורל? התשובה היא, המן עשה חשבון, אני הולך להשמיד את היהודים, אבל בעוד 20 שנה אף אחד לא יזכור שהיה פעם יהודים. אז מה יכתבו עליי בספרי היסטוריה? צריך להשאיר משהו מהיהודים, מה? ונקרא לזה גורל. שישאלו מה זה גורל, יגידו פעם היה יהודים עד שהמן הרג אותם, שיזכרו אותי. אז עשינו לו ונהפוך הוא, אתה רצה להשמיד אותנו ולקרוא לזה גורל? אנחנו השמדנו אותך וקוראים לזה פור. שיזכור שהיה לנו נס. כך אומר חתם סופר. עכשיו בעניין של חי אביניש לביסומי בפוריה עד אלו יודה בינו רומון לבורוך מורדכה. אז קודם כל, עצם הדבר בוודאי שמספיק, כמו שכתוב ברמו, לא צריכים להשתכר, מספיק לשתות יותר מלימודוי ואישן, ומתוך כך הוא לא יודע בינו רומון לבורוך מורדכה, וככה עושים כל הגדולים. אני ראיתי אף אחד מהם לא משתכר, לא ראיתי אף פעם שמישהו משתכר. כולם קשה להם, מי רגיל לשתות יין? אבל מישהו פעם אמר לי בדרך צחוס, שאחד התחיל לשתות יותר מדי בפורים, אז אמרו לו, כתוב יותר מלימודוי, מה שאתה כבר למדת זה מספיק. יותר מלימודוי כתוב. טוב, עכשיו באמת, מה זה עד אלו יודה בין אורו רומון לברוך מותך? זה דבר בלתי אפשרי. שישאלו את השיקור הכי שיקור בעולם, תגיד, מי בורוך והוא יגיד היטלר, מי אורו והוא יגיד רב חיים קניאבסקי. זה בכלל לא שייך, אתה תשתה 1,000 טון יין, נו אז מה? אתה יכול להגיד בורוך היטלר? רומון זה היטלר, הוא רצה להשמיד להרוג לה את כל היהודים. אז מה שייך להגיד בין אורו רומון לבורוך מותך? הוא לא ידע. לא שייך, תשתה כמה יין שאתה רוצה. אז הסבר אחד, אומרים שכשמגיע פורים כל העניים מברכים את מורדכי. איי 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 מורדכי, איזה צדיק, תראה מה שסידר לנו יום אחד שנותנים קצת כסף, אתה בא, כל הפוישת יד נויסנים לוי וזה. לעומת זה השירים שנוגעים לפורים מתחילים לקלל את ההומון הזה גם כן, הכל בגללו. אז אדם צריך לשתות מספיק יין שלא יזכור אם הוא עשיר או עני, אם הוא מאלה שצועקים ברוך מורדכי או מאלה שצועקים אורו רומון, עד שלא ידע בין אורו רומון לברוך מורדכי. זה הסבר אחד, זה הסבר ששלח הרב סנה. הסבר שני, כתוב שרבים מעמי הארץ מתייעדים כי נפל פחד מורדכי עליהם. אז באו אנשים, רוצים להתגייר, אדוני, אני ממש מאמין ואני מאוד וזה טוב. איך, מה מורדכי עשה כדי לדעת מי באמת רציני ומי לא? אמר להם, חבר'ה, אני רוצה שכל אחד שותה פה בקבוק ויסקי מההתחלה עד הסוף תוך חצי שעה, ואחרי זה נדבר איתכם. ואז מי שהיה לו על הלב את כל הכללות נגד היהודים התחיל לקלל. אמר לו, בסדר גמור, אתה תעמוד פה מול כיתת יורים, אתה רציני, תעמוד פה, נשים אותך במקווה, נעשה אותך יהודי. ואחר כך זה כבר נשאר שצריך באמת עד אלו יודה בין אורו רומון לברוך מותך. אבל מה הכוונה בין אורו רומון לברוך מותך? שעל ידי היין מורדך הידיים, זה אחד מאלה שהם אורו רומון או מאלה שהם ברוך מותך. עוד דבר, מה כתוב בשושנת יעקב בין ארור המן לברוך מורדכי? אורו רומון אשר ביקש לעבדי, ברוך מותך היהודי. אז מה זה בין אורו רומון לברוך מורדכי? אשר ביקש לעבדי. אורו רומון אשר ביקש לעבדי, ברוך מורדכי. אז מה יש בין אורו רומון לברוך מורדכי? אשר ביקש לעבדי. הרי בן אדם שקורא את המגילה, ממש זה קורע את הלב. איך הוא רצה להשמיד את כולם, ואיך המלך בקלות הוריד את הטבעת ונתן לו, וקורע את הלב. אבל אם אדם שותה מספיק יין, אז את מה שבין אורו רומון לברוך מורדכי, את זה הוא לא יזכור. את זה שבעצם רצו להשמיד אותנו, את זה הוא לא יזכור. זה אומר הרב תורת, הרב אמרי מהרעב, לא יודע מי שזה. כל הדף הזה, כמו שאתם רואים, שלח הרב בן ציון סנה. עוד דבר הוא מביא בשם היערוי זבש, שהעניין של בין אורו רומון לברוך מורדכי, בין ארור המן לברוך מורדכי כתוב אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה. זה כתוב מאז איש יהודי היה בשן הבירה ושמו מורדכי בן יאיר בן שמי בן קיש שמיני אשר הוגלה מירושלים ובמות אביה ומה לקחה מורדכי לו לבת והיא וישמע דבר המלך ודתו בעקבות נערות רבות. כשאתה מדבר על מורדכי אתה מספר את כל הסיפור, ואין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה, ואז אחר הדברים האלה גידל המלך אשורוש תמן. אז מה כתוב בין זה לזה? את השתיקה של אסתר. אז אדם ששותה מספיק יין שהוא כבר לא מסוגל לשתוק כי נכנס יין יצא סוד, הרי הוא לא זוכר את בין אורו רומון לברוך מורדכי, הוא לא זוכר שצריכים לשתוק. אז זה כבר מספיק. הרב מוישה מלכה, אני כבר הבאתי כמה פעמים פה בשיעור מהספרים של הרב ניסים דיין. הרב ניסים דיין, סיפרתי לכם, היה צעיר, כתב ספר, הביא את זה לרבי מרדכי שרעבי, ורבי מרדכי שרעבי בירך אותו עד 120 ספרים. הוא אוחז כבר ב-90 ויותר. לא שומע. אז אחד מהספרים שלו זה ברכת מועדיך, והוא מביא מה זה חייב איניש לבסומי בפוריה דלא יודע בנאור רומון לבורך מותחה. אז הוא אומר בשם הרב מוישה מלכה, הרב מוישה מלכה זה הראש שיבת אוהל משה, אומר בשמו דבר יפה. יש שתי סוגי הנהגות בעולם. יש סוג של הנהגה שהקדוש ברוך הוא עושה ברוך מרדכי, טוב לצדיק. יש סוג אחר של הנהגה שהקדוש ברוך הוא עושה ארור מרדכי, שהצדיק סובל. עכשיו, שיש ברוך מרדכי וארור המן, זה כולם מבינים, למה לא? אבל שמתחילים לראות דברים הפוכים, שדווקא רשע וטוב לו והצדיק רע לו, אז מתחילות הקושיות ולא מבין ומה הולך פה ולמה זה ככה, זה בעיה. בא מגילה ואומרת, בוא תשמע, חייב איניש לבסומי בפוריה עד אלו יודע בין אור ורומון לברוך מורתכה. לא יודע אם איבדתי פה את הקשר, שנייה אחת. כן, שיתבשם כל כך מהאמונה, חייב איניש לבסומי בפוריה להתבשם כל כך מהאמונה עד דלא יודע, שלא יחזיק דעת בין אור רומון לברוך מורדכה, שלא ילמד רק את הדברים כפשוטם, אלא שיראה את הדברים שמונחים מתחת לאדמה. ומה זה מתחת לאדמה? שהאור האור מורדכי והברוך הומון, האור מורדכי זה לעת עתה, אבל עוד מעט יבוא הברכה הגדולה, והברוך הומון עוד מעט הוא ייפול כמו שהיה במגילה. זה צריך להיות. טוב, עכשיו אנחנו נדלג על זה ועל זה ונעבור סיפור יפה. הוא מספר כאן גם כן מבן ציון סנה, הרב בן ציון סנה, מביא שהגוהן רב יחיאל יעקב ויינברג בעל שרידי אש, בעמוד 62, כותב: בתקופת לימודי בישיבת כנסת ישראל פלח קובנה, זכיתי בזכות הגדולה להיות במחיצת רב נפתולי אמסטרדם, שהיה מגדולי התלמידים של רב ישראל מסלנט. חורף אחד להימצא במחיצתו נחשב לדבר נדיר ויקר. בשקידתו העצמה נמנע משיחות חולין, והשעה הקשרה ליהנות ממנו עצה ותושייה בדרכי השם הייתה מצטמצמת לשעת הליכתו מביתו אל ביס המוסר. יום אחד בשנה הרשה לעצמו רב נפתולי אמסטרדם לעשותו יוצא מן הכלל, וזה היה יום הפורים. רב נפתולי היה מבלה את יום הפורים בשתיית משקה, ומטבל שתייתו בשיחות ובסיפורים על רבו וחבריו הגדולים. לנו, תלמידי הישיבה, הורשה אז לבלות במחיצתו הנעימה והמעניינת ללא כל הגבלה כלשהי. פעם אחת, בין שתייה לשתייה, הרבה בשבחים של התלמידים הגדולים של רב ישראל. מי זה היה? רב יצחוק בלזר, הוא אמר שעליו שהוא למדן. רב שמחה זיסל, חכם. ואילו מה שרב ישראל אמר עליו, לא העלה כלל על לשונו. מתוך בדיחות הדעת שבשתייה מרובה, העזתי פני ושאלתי בלשון פורימית, ומה אמר הרבי עליך? רב נפתולי נעס בשתי עיניים צמאות והפליט, וכי סבור אתה כי בפורים מותר להתלוצץ מאדם זקן? הרי בושה מכסה פניי מכך שגדולים הללו חשבו אותי כאחד מהם, משום שעמדתי על ידם בשעת דרשותיו של רבינו הגדול. אמנם הם העירו לי פנים, אך מי כמוני יודע כי הייתה זו רחמנות לאדם מועט כמוני שלא הגיע אף לקרסוליהם. המשכתי בעזות פורימית ואמרתי, והרי שמך רב נפתולי מפורסם בכל העיר והסביבה, והכל מתאבים לראותך. רב נפתולי לא כעס, רק ענה בענוות חן, הכל בשביל כבוד הרבי, שבטעות חושבים אותי לתלמידו של רב ישראל. ואילו הפרסום שיש לי, לא, זה בעתיה של זוגתי הצנועה שהיא הופעה חלות מהודרות לכבוד שבת, וכל הנשים מעללות את מעשה ידיה לתפארה, ומתוך כך באים לספר בשבחה, והיא כדרכה מספרת להם בשבחי, למרות שאין לי יד בכל הכבוד והפרסום הזה, ואיני ראוי לו כלל. עכשיו, מה קרה ברגע שהפסיק פורים? אם רדת השמש, משנראו כוכבים ראשונים ברקיע, עמד רב נפתולי להתפקח משכרות, אמר רב פטוני אמסטרדם, מכיסאו כערף עין פג יינו והיה לאדם אחר. ואמר רבו ישאי, חג הפורים עבר, הגיע שעת האבוידו, עלינו להתפקח משכרותינו ולהתפלל באימה ויראה תפילת ערבית. פילי פלוי. רבו ישאי, למה מביאים ילדים לבית כנסת בפורים? מה? לעשות רעש באמן. אז תראו בבקשה בעמוד 63 את המשנה ברורה. משנה ברורה, הלכות ראש השונה, סימן תפקוף פי ח', סעיף קטן חף דלת. אומר, וכתבו, סליחה, זה סעיף קטן תזיין, רק סק חף דלת בתוך ה... אז הוא אומר ככה, וכתבו האחרונים, דייזהרו כל העם שלא להוציא כיחם וניעם בשעת תקיעה, כדי שישמעו כל הקולות מתחילתם ועד סופם. וכן לא יבואו, לא יביאו ילדיהם אצלם, שלא ירעישו שתוקעים בשופר. וכמו כן, מטעם זה מוטב שיהיו אצל אמותיהם בבית הכנסת של נשים, ונשים אינן מחויבות מן הדין בתקיעת שופר. ומכל מקום נראה דקטנים שהגיעו לחינוך, מצווה להביאם ולהחזיקם אצלו, ויאיים עליהם שישמעו התקיעות ולא יבלבלו לציבור. זה מה שנוגע למה? לתקיעת שופר. מה עם פורים? אז בפורים, תראו בבקשה בבואר היטב, ובאמצע, סעיף קטן אי בבאר היטב, ובאמצע כתב מעריל, יזהרו כל העם שלא להקיא בשעת התקיעות, וכן שלא, לא יודע מה זה, למה נשמעו כל העם כל השופר. ונכון שיניחו התינוקות בבית, דווקא במגילה אבדינן משום שמחה. למה מביאים ילדים לבית כנסת בפורים? משום שמחה. זה מה שכתוב כאן. עכשיו הביא לי חבר ידידי הרב בן ציון גולדברג, תראו, מהרב חיים פלאג'י, לא, רחמים ניסים יצחק פלאג'י, כנראה אחד מהבנים שלו, בספר יפה ללב בעמוד 64, מה הסיבה שמביאים את התינוקות לבית הכנסת. אז הוא כותב ככה, מנהג טוב להביא קטנים וכולי, וכן כתב היי בספר שינחת, לא יודע מה זה, ותאים, שורה שלישית, ותאים, מה הסיבה להביא את הילדים לבית הכנסת? זה עיקר הנס נעשה על ידם, כמו שכתוב במדרש, שבאותה צרה היו עם מרדכי 22 אלף תינוקות כנגד 22 אותיות שבתורה, מחוסים בשקים ותענית, כי אדם מרדכי שאין המלך נופל, כי אם בהתחזק ישראל בעסק התורה, הפך רפיון שברפידים, ועל ידי התינוקות הבל שאין בו חטא שקיבץ גבר ישראל ויפול המלך. יען כי אין בידם לא אבון, לא אבון שנהנו מסעודתו של אותו רשע שהם קטנים, ועוד שאין דרך להולכם למשתה. ומנהגם של ישראל תורה היא שנהגו להלבישם מחלצות ולתת להם מעות פורים ומיני מתיקה, כי עיקר השמחה תלויה בהם, כי הם היו סיבת התשועה בתורתם ותעניתם וצעקתם, כאמור יאוין שם. אז זו סיבה חדשה למה להביא את התינוקות לבית הכנסת, כי הם עשו את כל הנס, בזכותם היה כל הנס. עכשיו אתם יודעים רבותיי שהמולק בגימטריה ספק, אז אומרים שלמחות את המולק זה את הספיקס באמונה. אבל עוד דבר, מה זה המולק? אומרים שהמולק זה מחר. היצר הרע בא לבן אדם, מה יגיד לו? אל תעשה. הוא אומר לו, תעשה מחר. מחר, 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 מחר. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוקים בידי. זה מה שמשה רבינו אמר, זכור? איך כתוב שם? ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים, יצא ילחם בעמלק מחר. מה זה עמלק? עמלק זה מחר. אז תראו וורט יפה שאמר כבוד קדושת האדמור מפשברסק. איך? פשברסק. אז הוא אומר בבדיחותה בשם הרב הקדוש רב לייזר מג'יקוב, למה בפורים שולחים לרב משלוח מנות ולפעמים מכניסים מעטפה גם, אבל בחנוכה אף אחד לא שולח, גם בחנוכה יש דמי חנוכה ואף אחד לא שולח. אז הוא אומר בפורים אני מקבל מכולם ובחנוכה לא. אז הוא אמר פשוט מאוד, פורים זה רק יום אחד, אין לדחות למחר. בחנוכה אז כל אחד אומר מחר מחר מחר, בסוף לא שולחים. עכשיו זה משהו שמאוד כדאי לדעת, הקטע האחרון שמופיע פה בעמוד 65 גם מהרב בן ציון סנה, הוא מביא בשם האדמור מקוצק, לאדמו"ר מקוצק היה חתן גדול עולם. מי זה היה? האבני נזר, האדמו"ר מסוכוצ'וב. הוא היה גדול עולם. שאשתו של הקוצקר אמרה לו, תביא לנו עוד חתן, הייתה עוד בת, תביא עוד חתן כזה. אז אמר לה, אם היה בכל העולם עוד אחד כזה הייתי מביא אותו. זה היה גדול מאוד, מאוד מאוד. אז אמר הקוצקר, מאיפה האבא? האבא היה אדמו מבויאן או משהו כזה, בויאן? ביאלה. מאיפה? הרב מביאלה. מאיפה זכה הרב הזה לכזה בן? אז הוא אומר שפעם אחת קרה ביום הפורים שאף אחד בעולם לא למד באותו רגע, ורק הוא למד, האבא של אבינעזר, ובעד זה הוא קיבל כזה ילד. עכשיו אני לא הספקתי לצלם את זה וחבל, אז אני אקריא לכם מבפנים אם אפשר. כבודו, תלך שם בבקשה, לך תעצור, תסתכל למעלה, יש ספר של החתם למעלה, עוד יותר שמאלה, בדיוק, ספר של החתם סופר. לא, זה בדיוק. אפשר להעביר בבקשה. תזכה למצוות. תראו, זה ספר דרושים ואגדות, חתם סופר. זה ספר שהוציאו אותו בערך לפני 10 שנים מכתבי יד של החתם סופר. זה מאוד מעניין. בעמוד ריש ממח, ריש ממה, הוא מביא כאן, קיבלתי מרבי הרב מורנו מנדלי ליליג זצ"ל, שהיה רב בבית המדרש דקהילת קודש פרנקפורט דמיין, שקיבל מהגאון בעל שב יעקב זצ"ל, שכל העוסק בתורה בין מגילה דלילה למגילה דיומה מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אתם שומעים רבו ישי? שומעים את המגילה בלילה עד הבוקר, נא לשבת ללמוד, שכל העוסק בתורה בין מגילה, לא כל הלילה, אבל שיעסוק בתורה. היום ברוך השם יש אבות ובנים, יש איך זה נקרא, ישיבת מרדכי הצדיק, אבל מי שאין לו ילדים קטנים בבית, אז לעסוק בתורה בין מגילה דלילה למגילה דיומה מובטח לו שהוא בן העולם הבא. כך קיבלתי סתם ותימה לא ידענה, לא יודע תם, אבל זהו, כך קיבלתי, הרי זה בן העולם הבא, מי שזוכה לעסוק בתורה. דבר אחרון להיום בעזרת השם, מסכת מידות. צלצל אליי השבוע הרב יעקובוביץ', הוא מגיד שיעור בדף היומי בקריית אתא. תראו, מסכת מידות פרק א' משנה ג' בעמוד 66, כתוב כאן, שער המזרחי של בית המקדש, שער המזרחי, מה היה לו? עליו שושן הבירה צורה, שבו כהן גדול השורף את הפרה, ופרה וכל מסעדיה יוצאים להר המשחה. אומר רבינו עובדיה מברטנורה, עליו שושן הבירה צורה, כשעלו מן הגולה ציוו להם מלכי פרס לצייר צורת שושן הבירה על שערי הבית, כדי שיהיה להם מורה מלכות, וציירו בשער המזרח. למה דווקא בשער המזרח ציירו את זה? שמי אמר? מזרח? אני לא בטוח שאתה צודק. כתוב כאן שהפרסים בנו את בית המקדש, הם הכריחו את היהודים לעשות באחד השערים לעשות צורה של שושן, שיזכרו אותה. אז עשו את זה בשער המזרח. למה דווקא בשער המזרח? שמשער המזרח היו יוצאים לשרוף את הפרה האדומה. נו, יש קשר בין זה לזה? אז הוא צלצל ואמר לי ככה, כתוב שפרה אדומה, הגויים היו מונים את ישראל, מונים הכוונה מלשון הונאה, מצערים אותם. מה הטעם יש בפרה אדומה? מה אתם עושים שטויות כאלה? לפיכך אמרה התורה, גזרה גזרתי, חוקה חקקתי, ואין לך רשות לערער אחריה. אז הוא אומר, בסדר, אין לי רשות לערער, אבל הגויים משגעים את השכל. לי אין רשות לערער, אבל הגויים ממש מצערים אותנו, אומרים אלה משוגעים, תראה מה הם עושים. אז הוא אומר לי, אתה יודע מי היה הראשון שעשה באמת צחוק מזה? הומון. מה הוא אמר? ודתיהם שונות מכל עם. הוא אומר, אלה עושים דברים משונים. בסוף מה קרה להומון? תלו אותו. לכן אמרו, איפה שהולכים לעשות את הפור האדומו, לעשות את הציור, הם אמרו לנו לעשות ציור של שושן, מאה אחוז, תעשה את זה שמה. למה? שעומד שמה הכהן לשרוף את הפרה, עומד לידו כהן אחר, אומר לו, תעשה את זה מהר לפני שהגויים יראו ויעשו מאיתנו צחוק. אומר לו, אל תעשה מהר, תראה את הציור של שושן, אתה רואה את זה? תראה מה קרה למי שעשה פעם צחוק מאיתנו. לכן עשו את זה דווקא שם, בשער המזרח. ועד כאן להיום, בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו נלמד פרשת שמיני. פורים שמח לכולם, שיהיה ישועות ונחמות. רבו ישי, מי שרוצה ירכוש לעצמו את הספר על המלך, זה רק 20 שקל. אביך